התוכנית שלפניכם משודרת בחסות החברים והשותפים של ארגון השירות של ג'ויס מאייר. שמתם לב כמה דברים משתנים כשאתם יודעים מי אתם? כשאתם באמת יודעים מי אתם, אתם לא חייבים לנסות ולהוכיח לכולם מי אתם. בהיותו מלא רוח הקודש ישוע, אני בלוקס דלת, אנחנו נקרא מפסוק 1-13, ונראה אם אתם מצליחים להחזיק מעמד 13 פסוקים בלי ללכת לאיבוד בדרך. בהיותו מלא רוח הקודש שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו במדבר. למה אנחנו לא מסוגלים לראות את זה? כל ניסיון שנקרא בדרכנו, יכול להיות שזה השטן שמפתה אותנו. אבל לפעמים אלוהים לא מרחיק אותנו משם, הוא מדריך אותנו דווקא לניסיון, משום שהוא מתכוון לקחת את הניסיון שבאמצעותו השטן ניסה להרע לנו ולהשתמש בזה לטובתנו. אני לא יודעת מה איתכם, אבל בשבילי זה אחד העקרונות היותר מדהימים. אלוהים יכול לקחת משהו שנראה כל כך רע וממש להפוך אותו עד שמתברר שזה אחד הדברים הטובים ביותר שקרו לנו בחיים. לכמה מכם קרה דבר כזה בחיים? אתם רואים לכולנו, נכון שזה מדהים? דבר האלוהים פועל. במשך 40 יום כשהשטן מנסה אותו, באותם ימים לא אכל מאומה, וכאשר הגיעו לקיצם היה רעב. עכשיו אתם יודעים, לפעמים השטן יחכה עד שאתם ברגע של חולשה. אולי אתם מאוד עייפים, או מאוד עמוסים, או שהחיים שלכם כל כך יצאו מאיזון, ופשוט עבדתם עד שהרגשתם שאתם לא יכולים לעבוד יותר, או כשאתם חולים, או משהו דומה, והוא יתחיל עם השקרים שלו. אמר לו השטן, ואני אוהבת את זה, אם בן האלוהים אתה, הדבר הראשון שהוא תוקף זה מי אתה. אתם יודעים כמה פעמים השטן אמר לי בזמן שניסיתי להתחיל את הארגון, מי את חושבת שאת? באמת, מי את חושבת שאת? כלומר, הייתה לי השכלה של כיתה י' ב'. לא הייתי טיפשה, אבל גם לא ממש ממש חכמה. אבל אתם יודעים מה יש לי? יש לי הרבה מאוד חוכמת חיים ויש לי היגיון. וזה מדהים כמה רחוק אפשר להגיע רק עם חוכמת חיים והיגיון פשוט. אתם מבינים, ולא רק זה, אני לא יודעת איך להגיד את זה אחרת, הייתה לי פשוט הרבה חוצפה. פשוט הייתי אמיצה מספיק להגיד, בסדר, בואו נראה מה יקרה. ותראו, אתם חייבים להיות מוכנים להיכשל כדי להגיע להצלחה כלשהי. שמעתם מה אמרתי? תנו לי לחזור על זה שנית, עליכם להיות מוכנים להיכשל אם אתם רוצים אי פעם להצליח. אבל אנשים חסרי ביטחון כל כך פוחדים מכישלון, עד שרוב הזמן הם פשוט נשארים באותו מקום בטוח, שבו כל כך משעמם, עד שזה עולה להם על העצבים. אבל אף אחד לא חולק עליי כאן. תנו לי להגיד לכם משהו, כל הזמן יהיה מישהו שחושב עליכם משהו מאחורי הגב. אז מוטב לכם לפחות לתת לו סיבה טובה לחשוב עליכם כך. אמר לו השטן, אם בן האלוהים אתה, צווה על האבן הזו שתהה ללחם. השיב לו ישוע, הן כתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. יש לנו את דבר אלוהים, כדי שנוכל להכריז אותו כשהשטן תוקף אותנו. לימדו איך לדבר בתגובה על השטן, כי הוא בטוח לא חוסך במילים. העלה אותו השטן אל מקום גבוה, והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל. אמר לו השטן, לך אתן את כל השלטון הזה וגם את כבוד הממלכות האלה, כי לי נמסר השלטון ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה. לכן אם תשתחווה לפניי, לך יהיה הכל. השיב לו ישוע, כתוב, לאדוני אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד. הביא אותו לירושלים, העמידו על פינת גג בית המקדש ואמר לו, שוב אותו השקר, אם בן האלוהים אתה, מי אתה חושב שאתה? קדימה. תוכיח. לא היה לישוע שום דבר להוכיח. אתם יודעים למה? משום שהוא ידע מיהו. אז הרבה מהדברים שאנחנו רואים שישוע עושה, כמו למשל, לא לנסות ולהגן על עצמו מול התוקפים אותו, הם האשימו אותו בדברים, והוא פשוט עמד שם. ולפעמים אנחנו חושבים, למה אתה לא מגן על עצמך? למה אתה לא אומר להם מי אתה? לא היה לו כל צורך לעשות את זה, משום שהוא ידע מי הוא. שמתם לב כמה דברים משתנים כשאתם יודעים מי אתם? כשאתם יודעים מי אתם באמת, אתם לא חייבים לנסות ולהוכיח לכולם מי אתם. קדימה, אתם מבינים את זה? ואני אגיד לכם מי אתם. אתם ילדי אלוהים ואתם לא מושלמים. אתם מתוסבכים, מקסימים, מדהימים, וישוע מת עבורכם. אתם צדקת האלוהים במשיח, מוקדשים ומקודשים בדם המשיח ישוע. אתם מכוננים ומוכשרים, ולאלוהים יש תוכניות גדולות לעתיד שלכם, ואל תיתנו לשטן לגנוב מכם את זה. אמן? זה מי שאתם. וכשהשטן אומר לכם מי אתם חושבים שאתם, אתם צריכים לענות לו ולומר, אנחנו ילדי אלוהים. נפדיתי ונקניתי בדם המשיח. הסתלק מהחיים שלי. אם בן האלוהים אתה, מי אתה חושב שאתה? שהרי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך, על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך. השיב לו ישוע, הלא נאמר, לא תנסה את אדוני אלוהיך. ובפסוק הבא נאמר, לאחר שגמר השטן את כל ניסיונותיו, עכשיו תקראו את זה, שר מעליו עד לעת מועד. אז אנחנו מסוגלים לקלוט את זה הבוקר ולהאמין בזה? השטן משוטט כאריה שואג, שהוא רעב וזועם ומחפש לו לטרוף מישהו. וזה לא חייב להיות מישהו מכם. אם אתם יודעים מי אתם במשיח, זה לא חייב להיות אף אחד מכם. אמן? ואם אתם יודעים מי אתם במשיח, ואתם יודעים שנסלח לכם, ואתם יודעים שאלוהים רואה את הלב שלכם, אתם לא חייבים לבזבז אפילו לא עוד שעה אחת בחייכם במחשבות על אשמה והרשעה. שמעתם מה אמרתי? אתם לא חייבים יותר לבזבז את הזמן שלכם במחשבות אשמה והרשעה. אתם יודעים למה? אם אתם מצטערים על החטאים שלכם, החטא הזה כבר שולם, והסליחה כבר נמצאת שם. עליכם רק לקבל אותה. אלוהים ידע את כל הדברים הרעים שתעשו אפילו לפני שעשיתם אותם, והוא אהב אתכם עוד לפני שבכלל היה לכם אכפת ממנו. אז אין לנו שום דבר להוכיח. יבחנו אותנו שוב ושוב עד שנהיה בטוחים במשיח ובמשיח בלבד. עכשיו ישוע אמר, בלעדיי אינכם יכולים לעשות דבר. וחשבתי על זה היום, אתם יודעים מה? בואו נדבר על זה לרגע. בלעדיי אינכם יכולים לעשות דבר. טוב, בוודאי יש אנשים שלא מאמינים בישוע, שעושים דברים די מדהימים. כלומר, יש להם קריירות מצליחות, הם ממציאים דברים, הם הופכים להיות מפורסמים בכל העולם, אבל אני אגיד לכם מה אני מאמינה. אני לא מאמינה שיש מישהו שיכול לעשות משהו בלי המשיח, ובאמת להיות מסופק ומאושר. אבל תראו, במשיח, אם אתם יודעים מי אתם, אתם יכולים להיות מאושרים ושבעי רצון, גם אם אתם על הבמה, אם זה מה שאלוהים הכשיר אתכם לעשות, וגם בניקיון השירותים במרתף. לא אהבתם את זה. אתם מכירים את הכומר מייק שעוזר לי כאן? הוא בחור יוצא דופן. אני מתכוונת שהוא יכול לעלות לכאן ולנהל את כל האספה וללמד מסר ממש טוב. היי, מייק, השירותים למטה סתומים, אכפת לך ללכת ולטפל בזה? הוא יגיד, העונג כולו שלי, הוא מיד ירד לשם. אתם רואים, כשאתם יודעים מי אתם במשיח, אתם לא חייבים לעשות משהו שהעולם חושב שהוא גדול כדי להרגיש חשובים, משום שהנה העניין. אם זה מה שאלוהים קרא לך לעשות, זה חשוב בדיוק באותה מידה כמו כל דבר אחר שהוא קרא למישהו אחר לעשות. קדימה. הפסיקו לנסות להרשים אנשים במה שאתם עושים ומה שאתם לובשים ומה שיש לכם ובמי שאתם מכירים. כן. בא לי להיכנס לתוך הקהל היום ופשוט לנער כמה אנשים. או אלוהים, אם רק הייתם יודעים מה עברתי כדי לצבור את הידע שיש לי היום ושאני מנסה להעביר לכם, אני פשוט מרגישה כאילו אני רוצה לפתוח את הריצ'רד של חלק מהאנשים פה ולדחוף פנימה את מה שאני יודעת עד שהם יהיו מלאים ואז לרכוס אותם בחזרה ולשלוח אותם לדרך. זאת אומרת, אני פשוט אוהבת לראות אנשים נושאים. אתמול בערב 525 איש נתנו את החיים שלהם לאדון. אבל תבינו את זה. אני רוצה שגם תהנו מהדרך. אני לא רוצה שכולם פה יהיו מללים שרק מנסים להגיע לגן עדן. אני רוצה שנהנה מכל יום בחיים שלנו שישוע מת כדי להעניק לנו, וזה בלתי אפשרי אם אתם לא נהנים מעצמכם. והדרך היחידה ליהנות מעצמכם היא אם תפנימו שאתם בסדר. זה לא אומר שאתם אף פעם לא טועים, אבל זה אומר שאתם לא חייבים להיות מישהו אחר ושאתם לא חייבים להגדיר את עצמכם רק על ידי העבודה שלכם, אלא על ידי מי שאתם שייכים לו. אני אגיד לכם, אני מעריצה את בעלי על משהו שהוא עשה לפני שנים. בזמנו זה הרתיח אותי, אבל עכשיו אני מסתכלת אחורה ומבינה כמה חכם הוא היה. הוא עבד בתחום ההנדסה והוא היה מה שנקרא מפקח עבודה. לא, לא היית מפקח עבודה, נכון? לא, הוא לא היה מפקח עבודה, אבל הוא מילא תפקיד דומה לזה. ואז יום אחד הציעו לו קידום להיות מפקח עבודה, מה שאומר שהוא יצטרך לנסוע הרבה, ושתהיה לו הרבה יותר אחריות, וגם שהמשכורת שלו לא תהיה הרבה יותר גבוהה. והוא סירב לקידום. טוב, אז אני הייתי מלאת אמביציה ונלהבת, אתם יודעים, וחשבתי, מה נסגר איתך? אתה לא רוצה להתקדם בחיים? אתה לא רוצה להתקדם בעולם? לא אכפת לך? תבינו, הוא לא היה צריך את הקידום הזה כדי להרגיש חשוב, משום שהוא ידע כבר מי הוא במשיח. והוא כבר ידע עמוק בתוכו שהוא לא יהיה מהנדס כל החיים שלו. הוא לא ידע בדיוק מתי יבוא הדבר הזה שהאמנו שיקרה, אבל הוא תמיד היה מאושר, כי הוא היה מלא בביטחון, ואנשים תמיד מסוקרנים איך זה עובד ביני לבינו, אתם יודעים. כשאלוהים קרא לי לראשונה ללמד, דייב לא התלהב מהרעיון, והוא אמר לאלוהים, למה דווקא היא? בדרך כלל, הגבר מלמד. וזה נכון, בדרך כלל הגבר מלמד. היינו אמורים להחליף תפקידים. ואלוהים דיבר אליו, ואמר לו, אם אתה תעשה את מה שאני נתתי לך לעשות, אתה תמיד תהיה מאושר. ואם תאפשר לה לעשות את מה שנתתי לה לעשות, שניכם תהיו תמיד מאושרים. או משהו כזה, אני יודעת שלא סיפרתי את זה נכון. אל תדאגו, איך שהאספה תיגמר, דב יספר לי על כל אחד מהסיפורים שלא סיפרתי נכון. הוא טוב בפרטים, אני רק מנסה להעביר את הנקודה שלי. איזה גבר מדהים אתה צריך להיות כדי לתת לאשתך לעשות את מה שאני עושה. ואנשים שואלים אותי, תגידי, דייב נמצא בכל האספות האלה? היו אולי 3 פעמים שהוא לא ישב באספה בדיוק במקום שבו הוא יושב עכשיו, במשך כל השנים האלה. ואתם אולי לא רואים את זה, כי אני כאן עומדת על הבמה, ומי שעלול לחשוב שאני יותר חשובה. אבל דייב, הוא היה חכם מספיק כדי לנהל את כספי הארגון שלנו בדרך כזו שאף פעם לא נקלענו לחובות, ומעולם לא שילמנו ריבית, אפילו לא אגורה. כל מה ששילמנו, שילמנו במזומן. רק בגלל שמישהו לא נמצא על הבמה, זה לא אומר שהוא לא עושה כלום. וזה היה יכול להיות מדהים כמה סיפורים היינו שומעים אם כולם היו פשוט עם מספיק ביטחון לעשות את מה שהם אמורים לעשות, ולא להרגיש כאילו הם צריכים להיות בתחרות עם מישהו אחר. אמן? דייב היה צריך לעבור כמה דברים שלא היו קלים עבורו, אבל הוא אפשר לי להיות מי שאלוהים רצה שאהיה. ואתם יודעים, כשאתם יודעים מי אתם במשיח, אתם תאפשרו לאנשים אחרים להיות מי שהם במשיח. אם אתם לא יודעים מי אתם, באופן אוטומטי אתם תנסו להחזיק אחרים מאחור, כדי שהם לא יראו טוב יותר מכם. פיליפים ג' 3. הרי אנחנו בני המילה העובדים את אלוהים ברוח ומתגאים במשיח ישוע בלי לבטוח בבשר. אנחנו לא יכולים אף פעם לבטוח בדברים של הבשר. מי שאנחנו מכירים, מה שאנחנו לובשים, אפילו לא באיך שאנחנו נראים. והכתובים אומרים שאלוהים מנער דברים בחיים שלנו. באל העברים י' ב' 27, עוד אחת מציינת הסרת הדברים המתמוטטים כגון דברים שנעשו, למען יישארו הדברים אשר לא ימותו. וואו. חלק מכם נמצאים בתקופה שאלוהים מנער את החיים שלכם, ממש עכשיו. אתם יודעים, אלוהים מנער מעליכם רק את הדברים שאתם לא צריכים בכל מקרה. ביוחנן תתוו נאמר, כל שריג בי שאינו עושה פרי, הוא מסיר אותו. וכל אשר עושה פרי, הוא מטהר אותו כדי שירבה פריו. הבנתי את זה בשלב מוקדם. הוא מטהר אותך אם אתה מניב פרי, והוא מטהר אותך גם אם אתה לא, אז אולי מוטב לכם לומר, בסדר אלוהים, תעשה את זה בדרך שלך. תעשה מה שאתה רוצה לעשות. עכשיו אתם יודעים מה זה לגזום? אתם גוזמים ענפים מעץ ומשיח שצומחים לכיוון הלא נכון, או ענפים מתים. אתם יודעים כמה דברים מתים אנחנו סוחבים איתנו? דברים שפשוט לא עושים לנו טיפה של טוב. אלוהים כבר סיים עם זה לפני 10 שנים, ואתם עדיין גוררים את זה איתכם, למרות שכבר אין בזה משיכה, וזה כבר לא עושה טוב בשום צורה, ואתם שונאים את זה. אתם כבר ממש לא רוצים לעשות את זה. אתם אפילו לא יודעים למה אתם בכלל עושים את זה. זה פשוט שותה את כל האנרגיה שלכם. טוב, אלוהים גוזם את כל הדברים האלה. אז תחשבו על זה לרגע. נגיד שהייתם עץ והגנן היה בא עם מזמרה, ויכולתם להרגיש את הכל. זה לא היה מרגיש כל כך טוב. זו הסיבה שלעיתים כשאלוהים מתעמת איתנו וזה יכול להרגיש לא כל כך טוב, אבל הוא נפטר מדברים בחיים שלנו שבעצם הם לא טובים לנו ופוגעים בנו. אבל אנחנו כל כך רגילים אליהם שאנחנו לא עוזבים אותם, אלא אם כן אלוהים בא ולוקח אותם מאיתנו ואין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות לגבי זה. קדימה. השטן הוא שקרן. וברוב הפעמים הוא תוקף אותנו אישית בשקרים שלו. אלוהים לא מרוצה ממך. אלוהים כועס עליך. לא משנה מה תעשה, זה לא יספיק. אתה כישלון. אף אחד לא אוהב אותך. אתה לא יכול לשמוע מאלוהים. אתה אף פעם לא תצליח בכלום. אתה מכוער, אתה טיפש, אין לך כישרונות, אין לך מתנות, אתה רזה מדי, אתה שמן מדי, יש לך רגליים גדולות מדי. זה מדהים איך שאנחנו... הוא תמיד אומר לנו שאנחנו יותר מדי ממשהו או לא מספיק ממשהו. אנחנו אף פעם לא פשוט בסדר. אז הפסיקו להקשיב לו והקשיבו לאלוהים. השטן משווה אותנו עם אנשים אחרים. תראה אותם, למה אתה לא יכול להיות כמותם? או אלוהים, אם אתם הורים, לעולם, לעולם, אל תשוו בין ילד אחד שלכם לשני. זה אחד הדברים הנוראים ביותר שאתם יכולים לעשות לילד. אתם אומרים, טוב, למה אלוהים לא מגרש את השטן וזהו? הוא לא עושה זאת, משום שהוא רוצה שאנחנו נלמד להיות קצת יותר קשוחים. הוא רוצה שתהיה לנו עיקשות, והוא רוצה שנדע מי אנחנו בו, ושנבין שלמען האמת יש לנו סמכות על השטן. הוא לא יכול לשלוט על החיים שלנו, אלא אם כן אנחנו מאפשרים לו. אבל אנחנו חייבים לדעת את דבר אדוני, ולא להיות מאמינים רדומים שלא שמים לב מה קורה סביבם. לזהות מתי השטן משקר לנו, ופשוט לומר לו, אתה שקרן, ואני לא מתכוון להקשיב לך. אני יודע מי אני במשיח. כל עוד אלוהים בכוחו מחלץ אותנו מכל מקום קשה, אף פעם לא יהיה לנו ניצחון אישי. דוגמה נפלאה לכך היא גוזל של נשר כשהוא עדיין בביצה. כאשר הנשר בתוך הביצה ועדיין לא בקע, יש לו מעין שן קטנה בקצה המקור. הוא משתמש בשן הזו לנקר את הביצה. וזו עבודה קשה. אף פעם לא ראיתי את זה במו עיניי, אבל קראתי שזה כמעט כואב להסתכל על גוזל של נשר, מנסה לצאת מהביצה, משום שמה שהם עושים זה לנקר ולנקר ולנקר. זאת אומרת, הם ממשיכים וממשיכים לנקר, אבל מה שאנחנו לא יודעים זה שאלוהים סידר את זה כך בכוונה, כדי שעוד לפני שהם אפילו בוקעים החוצה, הם יפתחו עיקשות. אתם יודעים, הנשר היא ציפור מלכותית. מלכותית. והדבר שאני כל כך אוהבת בנשרים זה שבדרך כלל הם לא עפים בלהקה, הם עפים לבד. טוב, אולי שניים או שלושה אנשים תפסו את מה שאני מנסה להגיד. אם אתם מתכוונים להיות נשרים עבור אלוהים, יהיו מצבים שתצטרכו לעוף לבד. אמן? אתם לא יכולים לעוף נמוך עם כל הלהקה. אתם צריכים לראות מעל דברים. תראו, כשאנחנו תינוקות באמונה, אנחנו רוצים שמישהו אחר יתפלל עבורנו, ימצא לנו את כל הפסוקים, ואתם יודעים, יחזיק לנו את היד ויעזור לנו, אני מבואס, אני מיואש, אני ככה ואני ככה ואני משהו אחר, ואלוהים מספק לנו תמיכה כשאנחנו רק מנסים להשתרש ולהתייסד בו. אבל יום אחד הוא יבוא ויסיר את כל התמיכה מתחתיכם. ואתם תצטרכו להיות מסוגלים להאמין בעצמכם, ולעמוד מול האויב בעצמכם, ולדעת מי אתם, ולהתחיל לעבוד עבור עצמכם, במקום כל החיים להיות זקוקים לאחרים שיעזרו לכם. תתחילו להתעסק בעצמכם ולעזור למישהו אחר. עזרו למישהו אחר. עשו משהו עבור מישהו אחר. אל תגיעו לקהילה רק כדי לקבל, לקבל, לקבל. אל תגיעו לקהילה רק כדי לקבל, לקבל, לקבל. התנדבו, שרתו, הקדישו קצת זמן, הקריבו קצת. אנשים חסרי ביטחון לא יודעים איך לשרת. בלוקס חפבית 24-27 נאמר, גם הריבה הייתה ביניהם בשאלה מי מהם נחשב לגדול ביותר. נכון שאתם אוהבים את החבר'ה האלה? דמיינו לעצמכם שהיינו יושבים לארוחת צהריים היום ופשוט מתווכחים כל הזמן מי מאיתנו הכי גדול. אמר להם, מלכי הגויים רודים בהם ואנשים השולטים עליהם עושי חסד נקראים. אך אתם לא כן, עד רבה הגדול בכם שיהיה כצעיר והמנהיג כמשרת. יופי, יש פה מישהו אחד איפשהו שאוהב את זה. ומי הגדול המסב אל השולחן או המשרת? עכשיו תקשיבו לזה, הלא המסב ואני בתוככם כמו המשרת. הנה יש לנו פה את אלוהים, שירד אלינו, אל כדורי הכאב בצורת אדם, לקחת את החטאים שלנו על עצמו, האדם החזק שאי פעם נברא, והוא בא כמשרת. תראו, אנחנו חושבים שאם נהיה בעלי סמכות על כולם, זה יהפוך אותנו לבעלי כוח, אבל זה באמת יקרה רק שנדע מי אנחנו באמת, ונהיה מוכנים להיות גם משרתים.